שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות התורה מאת הרב קוק זכותו יגנה לנו אמן. אנחנו באורות התורה בחלק השני הנספח ששמו לימוד רוחניות התורה. אני מזכיר למי שאולי לא יודע שהנספח הזה לא נמצא אלא במהדורה אחת, בהוצאה אחת, בהוצאת ספריית חווה ובשתי מהדורות, ולכן יש גם מספורים שונים, אבל יש גם אותיות. אנחנו לפי זיכרונים, אני לא טועה, בשיעור הקודם הגענו לפסקה כ"ח. אנחנו בעיצומה של פסקה כ"ח, בדיבור המתחיל מרוב ענווה, והגענו אל המילים מתוך אהבה ושלום פנימי וסביבי. אם אני זוכר, דיברנו על כך שיש שני סוגי יראה, יראת העונש ויראת הרוממות. הזכרנו שיראת הרוממות, אלה הראויים ליראת הרוממות, צריכים לעסוק בדעת אלוהים, מה שנקרא אצל חז"ל מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אתה רוצה לשאול שאלה? כן, מה השאלה? אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שכתוב בגמרא במסכת חגיגה שלא עוסקים במעשה מרכבה אלא בתנאים מאוד מיוחדים. טוב, אז על זה תודה רבה. אני רוצה להעיר שתי הערות. א', זה לא בגמרא, זה במשנה. שתיים, נכון, ואז מה? זה נכון, העיסוק במעשה מרכבה יש לו תנאים מחמירים. לא נאמר בשום מקום שאין ללמוד מעשה מרכבה. כתוב, אין דורשין במעשה מרכבה ביחיד. כן? אבל זה לא שלא דורשים. עד כאן מובן? טוב. אלא מה? ברור, כדי להבין מעשה מרכבה כראוי, צריך להיות מהראויים לכך, וגם לעמוד בתנאים של הלימוד הזה. טוב. אז אם כן, אנחנו כאן בדברי תוכחה של הרב קוק, שמתלונן על כך שהלומדים אינם עוסקים במוסר, אפילו במוסר בערכו הראוי. כן, לא רק שלא עוסקים בכלל בחוכמת האמונה, ברוחניות התורה, אבל גם בעיסוק במוסר מעלים רק את הערך של היראה הנמוכה, יראת תתאה, מה שנקרא בזוהר, או יראת העונש, שהיא מזיקה אם עוסקים בה הרבה. אלא אם כן מדובר בגסי השכל ופחותי הרוח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. כן. קודם כל אתה זוכר את השיעור שעבר, זה איזה יופי. כן, מה? כן.
מה נקרא שפלות יתרה ובאמת
כבר לא שפלות יתרה? טוב, יש מידה של שפלות, שפלות הרוח. מאוד מאוד ושפל רוח. נכון? שפל רוח זה בהתנהגות, או גם בהכרה של ערכי לעומת הבורא. שזה מאוד מאוד, שאין לזה גבול. השפלות הרוח היתרה זה כאשר אדם מזלזל בערכו. אסור לזלזל בערכו. שפלות הרוח זה הענווה הקיצונית, היא ראויה. אבל יש בענווה הקיצונית סכנה, והיא הזלזול בעצמו. מתוך מבטך עולה שייתכן שמשהו לא ברור ואתה לא אומר. מה לא ברור? זה ברור לחלוטין, אז זה כזה זוהר כחמה מה שאני אמרתי. אני אמרתי דבר פשוט. יש במידות יש מידה אמצעית בין המידה האמצעית היא ענווה, נכון? שתי הקצוות, אומר הרמב״ם, גאווה ושפלות הרוח. בהלכות דעות, כותב הרמב״ם, שפלות הרוח צריך לאמץ. כלומר, בניגוד לכל המידות שבדרך כלל הולכים למידה האמצעית, בענווה צריך ללכת לקצה. נכון? נקרא שפלות רוח. אבל גם בקצה הזה יש קצה מעבר לקצה, שנקרא שפלות רוח יתרה. מהי שפלות הרוח היתרה? זאת שפלות רוח שמביאה את האדם לזלזל בעצמו. שזה דבר רע. אומר הרב, הגענו לשפלות רוח יתרה, שאנחנו מזלזלים בעצמנו. ולכן אנחנו מחנכים את עצמנו למידת היראה הפחותה, ולא למידת היראה העליונה. דווקא כלפי הבורא. בהתנהגות. זאת אומרת, יש לך מה ללמוד מכל אדם. ומצד זה אתה תלמיד של כל אדם. נכון? למשל, זה מה שדוד המלך, שגדול בתורה, אמר על אחיתופל. לימדו שני דברים, כבר הפך אותו לרבו ומיודעו. לא שדוד חשב שאחיתופל הוא גדול הדור לעומתו. כן? אבל הוא אומר, יש לי מה ללמוד ממנו. אז הוא הרב שלי. בעניין הזה. זאת אומרת ששפלות הרוח היא הפנייה, הפניות של האדם לקבל מהכל, כיוון שהוא יודע את נמיכות ערכו. אבל זה שערכי הוא נמוך, זה לא אומר שאני צריך לזלזל בעצמי. זה שני דברים שונים. ערכי נמוך, ולכן זה מחייב אותי, לדעת אלוהים, לעיסוק בכל השאלות הגדולות, שהרב רוצה שנעסוק בהן. ברור? טוב. יש באורות התשובה ביטוי שהרב משתמש בו, מידות שכניות. מה זה מידות שכניות? שאדם קושר מידה אחת במידה שנייה. למשל, ענווה, מידה טובה, קושרים את זה בעצלות, מידה רעה. אומרים לאדם, למה אתה לא עושה כלום? כי אני ענב. נכון? זה טעות. הענווה היא לא בטלנות. בסדר? טוב. אז גם השפלות הרוח איננה בטלנות רוחנית. נכון? אני שפל רוח. ואז מה? בגלל זה לא אעסוק במעשה מרכבה? או. טוב. אלא מה? כמובן יש שניים למעשה מרכבה, כפי שהערת בצדק. כן. זה העברית המודרנית. בעברית מודרנית, המילה שפלות היא מילה של גנאי. כן, אבל מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. נכון? אז זה בעברית אחרת. בעברית אחרת שאדם מכיר את נמיכות ערכו. אבל אם זה שפלות יתרה, הוא מזלזל בעצמו, שזו המידה הרעה. נכון? טוב. מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך. אומר הרב, אני קורא כאן בתוך פרק כ"ח, בתוך הפסקה שמתחילה במרוב ענווה, אבל כבר בתוכה, בעומק, ומה עשינו אנחנו? החזקנו את עצמנו, גם עם כל הכישרון הטוב שהנחה לנו ברוך הוא, ועם כל ההשפעה הטובה והקדושה של ארץ חמדה, של זיווה וכבודה, של קדושתה ותפארתה, דווקא לפחותים וגסים. אם זה אנחנו, את עצמנו, תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שהרב אומר שיש להם חטא, כפי שהוא אומר גם באורות התורה, בתוך החלק הראשון, הוא אומר שהחטא של תלמידי חכמים שבארץ ישראל זה הענווה. הענווה שלא במקומה. כן, כי אנחנו מפרנסים את עצמנו בספרות של יראה הבנויה על העונש, פחד מהעונש, שזה הרי הראוי לאנשים הפחותים והגסים, כפי שהוא אמר מקודם. אז בעצם כשאנחנו מחליטים לפרנס את עצמנו בספרים האלה, אנחנו מחזיקים את עצמנו לפחותים וגסים. עד כאן ברור? טוב. שאינם ראויים ואינם חייבים להתרומם מעל ליראת עונש השפלה, רק היא צריכה למלות את כל חוגי חיי הרוח שלנו. את כל הסביבה שזיקוקנו לתורה ולמצוות, ליראה ועבודה. זאת אומרת, הרב אומר, עשינו פה חטא נורא והיום. אנחנו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, ואנחנו מפרנסים את עצמנו ביראה הראויה לפחותים וגסים. עכשיו, אם זה היה נכון, שאנחנו פחותים וגסים, עוד איכשהו זה היה מתאים. אומר, ולו באמת היינו כל כך שפלים, עד שהמדרגה הפחותה הזאת הייתה מספקת לנו. לא היינו לכל הפחות סובלים מזה כעס ומכאובים, ייסורים פנימיים וחשקת לב. כי הנפש הגסה אינה מרגשת כל כך בדקותם של הרשמים הציוריים, אינה מתבהלת כל כך מאפלתם, ואינה מתייאשת מריבוי הבלעות שבהם. כלומר, הנפש הגסה, היא מפחדת אמנם מגהינם, אבל היא לא נבהלת מזה. יש את זה בין פחד ובין בהלה. האנשים הגדולים שראויים ליראה עליונה, כשהם מכריחים את עצמם לחיות דווקא לפי יראת העונש, הם הופכים להיות עצובים ומבוהלים. כדרכם של תלמידי חכמים שבארץ ישראל שהיה בימי הרב קוק, שבשבילם הרב כתב את הפרק הזה. על כן, יעתה לה לפי ערכה להיות מקושרת כפי המידה הנכונה לה עם אלה הציורים המחרידים, תולדותיהן של הרחבות עירת העונש, כדי שתאסור על ידם מעוול ומשפלות בהמית נלוזה. כן, כלומר, זה בסדר, יש אדם שדווקא הוא מבסוט, הוא שמע עכשיו שתי דקות ברדיו שהסבירו לו כמה שבגהינם זה שורף. זה נותן לו כוח, לכל היום. אז זה בסדר, זה מתאים לו. לא כן הוא עם הנפשות העדינות, המסוגלות לחוכמה ודעת קדושים. הציורים שלהם אינם רחבים וחדים. הנפש רגילה להתפעל ולהתלהב מכל חזיון רוחני. הם רגישים הרבה יותר. נגיד, אדם שאוכל מאכלים גסים, בתחום הביולוגי, הוא כל הזמן אוכל כל מיני דברים מזיקים לבריאות. אתה מוסיף לו עוד טיפה של מה שהוא מזיק, לא נורא. אבל אם יש אדם שרגיל לאכילה של מאכלים עדינים, והוא שומר על בריאותו מכל משמר, פעם אחת הוא יאכל מאכל גס, ימות. כי הגוף שלו לא סובל את זה, עדינותו איננה יכולה להתמודד עם זה. אותו דבר לגבי מזונות רוחניים. מי שמלעית את עצמו במוסר נמוך, אז זה לא מזיק לו כל כך. אבל אנשים הראויים למדרגה עדינה ועליונה, ברגע שהם עוסקים בסוג כזה של מוסר שלא מתאים להם, אז מה שקורה להם זה משהו נורא. הנפש רגילה להתפעל ולהתלהב מכל חיזיון רוחני, חושה הציורית התפתח הרבה על ידי ריבוי העסק של הלימוד וההצטיירות של המחשבה וההיגיון, היא כשתחת האורה שהיא ראויה וצריכה להיות שרויה בה בציורי חוכמה, בידיעות עליונות ונשגבות המעדות אותה בזוהרן, באור האמת והזוהר האלוהי ששופע עליהן, שעל ידם היא מוצאת עוז וחדווה, מזון וחיים. אם תחת אלה יסגירו אותה רק בחוג של ציורים הבאים מתוך יראת העונש לבדם, יביאו אותה לידי דכדוך נורא. למה יש דגש בנון של נורא? סתם, ככה. לידי התבטלות וחלישות, לידי עיוורון ושעמום. עד שכל פרחי כישרונותיה יבלו. נכון? במובן מה שאני אומר? טוב. כן.
מה שנתת מקודם.
מאכלים.
על המאכלים. זה שכתוב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים.
בדיוק זה. זה בדיוק זה.
כל המטאפיזי זה פשוט כי...
זאת אומרת, האדם העדין, כל סטייה קטנה מזיקה לו. יותר מאשר האדם הגס. נכון? אז זה נכון גם בתחום הביולוגי, גם בתחום הרוח. כן? ואז כל כישרונותיה יבלו. כתוב כאן יבלו. זה טעות. יבלו. בלי דגש בבית. אלא מה? היה לו יותר מדי דיו למנקר. כן? או שנפל לו החולם, יכול להגיד יבולו. טוב, ודרכה בחיים ימלא רק חושך ופחדים איומים, התמוגגות ובעתה. ומצב כזה, מה יוכל להועיל? כלומר, כשתלמידי חכמים גדלים באווירה כזאת, בחינוך כזה, הם הופכים להיות חסרי יעילות לחלוטין. עדיף להתרחק מתלמידי חכמים כאלה. הם רק יטילו פחד ורעדה, אימה. כן? ומצב כזה, מה יוכל להועיל? איזה דברים חשובים אל הכלל ואל הפרט תוכל לעשות נפש מדוכאה ומהוממת כזאת? מצב נפשי תמידי של התמוגגות ושל דיכאות נפרזה הוא עצמו התכונה של השפלות הבהמית שאנו חייבים להתרחק ממנה ולהתרומם עליה על ידי השפעת אורה של תורה, על ידי הרחבת דעה ושכל טוב. עד כאן ברור? טוב. חוות דעה על ידי לימוד הרוחניות שבתורה, שעל זה הרב מדבר מתחילת הנספח ועד עכשיו. כלומר, לימודי האמונה. מה ההבדל בין הרחבת דעה ושכל טוב? לא, זה פרט לא כל כך מדוקדק, אבל הרחבת דעה זה שהאדם יש לו אופקים רחבים. הוא מסתכל על השאלות בגדול. מעניין אותו מרחבים, למשל, לא רק של התיקון של עצמו, אלא של תיקון החברה, תיקון האנושות, תיקון ההיסטוריה. כן? לוקמה שכינתה מאפרה וכדומה. כן? זה המרחב שמעניין אותו. זה נקרא הרחבת הדעה. אז מלא הוא עוסק גם בספרות הרחבה, העולמית. כן? צריך לדעת, יש דבר שאנשים לא שמים לב, שככל שיש לאדם יותר רוחב דעת, כך הוא פחות בסכנה מתוכן שהוא לא רגיל אליו. נגיד שיש לי, אני אדם עם אופקים מצומצמים מאוד. פתאום אני פוגש ספר או איזה רעיון שלא בא מהעולם הרוחני שלי. זה מערער אותי כולי, נכון? זה מסוכן. אז אני בונה חומות. אבל אם אני אדם עם דעה רחבה, אז המפגש עם עולמות חדשים, עם דעות אחרות, רק מגדל אותי. לא מאיים עליי. מובן? זה נקרא הרחבת דעה. אתה איתי? טוב. ושכל טוב? שכל טוב, הכוונה שיש חשיבה רציונלית. כן? בהירה, צלולה. הרחבת דעה זה שכל טוב. אפשר לקרוא לזה דעה צלולה. לעשות מזה אפילו ספר. טוב. כן. לא. יש אנשים שעוסקים עשרות שנים בתורה, ואין להם דעה רחבה. זה עמדה בנפש, זה לא קשור לתורה. הייתי? כן, זה בערך כמו הדעה שחושבת שהתורה תעשה אותי מוסרי. זה בערך אותו דבר. מטילים על התורה הרבה מאוד מטלות, שהן לא העבודה שלה. הרחבת הדעה זה תכונה בנפש. זה לא נושא הנלמד. אפשר קצת ללמוד על זה, אבל בעיקרון זאת גישה. בסדר? אז זה אולי בתחום המוסר. זה המוסר האמיתי. יש מאמר של הרב קוק בעקבי הצון, נקרא מאמר הפחד. קצת מסביר את זה. האנשים מפחדים. עכשיו אנחנו ממשיכים עוד. כלומר, עד עכשיו אומר הרב, זה שלא עוסקים בעניינים העליונים, זה גרם להשחתה מוסרית. כן? שאדם מזין את עצמו במדרגת מוסר נמוכה של יראת העונש. הרב מוסיף כאן משהו יותר חריף עכשיו. אחת מהצרות הגדולות היוצאות מתוך שפלותנו הנפרזה בעיני עצמנו, הכוונה זלזול, כן? שאדם מזלזל בערכו, החטא של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שהם חוטאים בחטא של ענווה, היא שעל ידי זה, אין אנחנו מניחים מקום לכוח המחשבה שבנו להתפתח או להתעלות. כלומר, אתה אומר, מי אני שאני אחשוב? זה דבר שמפריע גם בלימוד של דברים יותר פשוטים, כמו שעשו פוסקים. שהאדם איננו מעיז ללמוד מתוך עמדה משלו. ולא כשאדם לומד גמרא, למשל, ברור שאחד מנקודות היסוד, נקודות המוצא, שיש לו עמדה בסוגיה. אני עכשיו אקרא משהו, אני אלמד משהו, אבל מה הייתי חושב על אותו הנושא הנלמד, אלמלא מה שכתוב. אם אין לי עמדה, גם אני לא אבין מה נאמר, לא אבין מה נקודת החידוש. אבל האדם צריך, אם כן, לשאול את עצמו, מה דעתי? לסמוך קצת על עצמו. אחר כך הוא יראה שהטקסט אומר הפוך מדעתו, יש פה מה ללמוד. יש פה אינטראקציה, יש התכתבות, קוראים לזה. כן? התכתבות עם הכתוב. בהתחלה. בוודאי בהתחלה. אתה ברור. לא, ברור, צריך לראות מה הנושא. מה הנושא הנאמר. כי אתה לא תבין על מה מדובר אם אתה לא יודע מה אתה חושב. בסדר? אם אני בא ואומר לך, המלפפונים ירוקים הם מה? אז אמר, תודה. מה חשבת לפני זה? לפני שאמרתי לך שהמלפפונים ירוקים הם מה? אם זאת הייתה גם דעתך, וזה לדעתך דבר בנאלי, אז ממילא תעלה אצלך השאלה, אז למה הרב אמר שהמלפפונים ירוקים? זו השאלה תעלה. ואז אתה תבין יותר טוב מה רצה הרב בזה שהוא אמר את זה. אבל אם אתה תאמר, אין לי עמדה, אז המלפפונים ירוקים, יכולים להיות צהובים, או כתומים באותה עמידה. כן? אז אתה לא מבין נקודת החידוש, מה הרב רצה לומר. בסדר? או מה הגמרא רצה לומר. כן? הם גם ירוקים וגם ארוכים. ואז עולה מלא השאלה, אם הם יותר ירוקים או יותר ארוכים. מה התשובה? לא, ממש לא. הם יותר ירוקים, כי הם ירוקים גם ברוחב. הלאה. זה מובן מאליו, לא? טוב. אז אומר הרב, אחת מהצרות הגדולות היוצאות מתוך שפלותנו הנפרזה בעיני עצמנו, היא מה שעל ידי זה אין אנחנו מניחים מקום לכוח המחשבה שבאנו להתפתח ולהתעלות. שכחנו שגם בנו יש צלם אלוהים ונשמת שדי ממרומים. עוד לפני שהתחלתי ללמוד תורה. והננו מצמצמים תמיד את כוחנו רק, אפילו כאשר אנו באים למידת העיון, בפירושים ודקדוקים, כתוב כאן בפירושים, נכון? כתוב עם דגש בפה. זו טעות גסה בניקוד, נכון? זה לא פעם ראשונה שיש טעות בניקוד בהוצאה הזאת. טוב, אפילו קשרנו בהם מדעת העיון, בפירושים ודקדוקים שהם גם כן טובים מאוד. אבל מתי הם טובים? מתי יוציאו הפירושים את האורה הפנימית לעולם? כשהלב הוא מלא חוכמה ודעת, על ידי הרחבת מחשבתו העצמית של ההוגה. אז צריך קודם כל שתהיה לך עמדת יסוד. גם רזי תורה, כלומר, אפילו רזי תורה, אינם נמסרים אלא לחכן ומבין מדעתו. אז אם כן, אתה צריך להקדים איזושהי חוכמה משלך. ואין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. זה ביטוי בגמרא במסרת ברכות. ומידותיו של הקדוש ברוך הוא אין שכלים מלא דווקא הוא מחזיק. כלי ריקן לא מחזיק. על ידי התרוקנות המחשבה העצמית וחלישותה. הננו יורדים והולכים. כל העולם כולו, המעיינים, חושב והוגה, מחדש ומרחיב, רעיונות ודעות, מקוריות וחדשות. כן? כל העולם כולו, חוץ מבית המדרש, כל הזמן חושב, לא מפחד לחשוב. ואנחנו, שבידינו יש כל טוב, אוצר נעים ונחמד בעומק תורת אמת וביסוד הנשמה האלוהית העליונה, הננו יושבים בחיבוק ידיים. ואם נעשה איזה דבר עיוני, נתעסק רק בדברים שהם אינם כלל עיקריים ויסודיים, אף על פי שהם גם כן נצרכים. כלומר, ואתה לא עוסק ביסודות התורה. אבל מתי תהיה תועלתם של כל החידושים, הפירושים והדקדוקים מורגשת יפה? כשיהיה העיקר גם כן עמנו, כשהמחשבה המקורית בעיונים היסודיים האומרים כולם כבוד לשם אלוהי ישראל. לתורת אמת עולם קדוש ולכללות הרוח האלוהים חיה את האדם כולו ואת כל היקום. תמצא בנו את מקומה וערכה. כן, כן הרב אומר, צריך גם מחשבה עצמית של הלומד. עד כאן להיום.